ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, והפעם אנחנו עוד פעם בפודקאסט במסגרת סדרת חקר השוק, שלפודקאסט הזה אני לשמחתי סוף סוף נעניתי להצעה שכבר קיבלתי מזמן ממיכל, הבעלים של רימקס נהריה, לבוא ולהכיר את העיר ולהכיר אותם, ועשיתי את זה לפני שבועיים ומצאתי שיש פה בית חם. אז הנה באתי שוב, הגעתי את כל הדרך גם כדי ללמוד להשקיע פה, לשעד היום הזנחתי את המקום הזה, ובכל זאת צריכים לזכור שאני one man show, אני לא יכול לקבוש את כל העולם, וגם לתת הזדמנות לאנשים להבין את העיר המדהימה הזאת. ואני לפני שמיכל תציג את עצמה, אני חייב להגיד לכם שאני מסתובב פה כבר שבועיים ואני נדהם ואני לא מבין. והשאלה הראשונה שנכנסתי היום זה בעצם מה קורה פה, ותכף מיכל תסביר לנו. אז מיכל, תודה רבה שהזמנת אותי.
בשמחה.
ואני אשמח אם תספרי לכולם מי זאת מיכל, ולא רק מיכל באופן אישי, אלא מיכל מרימקס נהריה.
אז קודם כל אני כל כך שמחה שהצטרפת אלינו, באמת אנחנו תקופה ארוכה של חיזורים, וכיף שהגעת עד לכאן.
תודה רבה.
אז קצת לשתף אתכם, קודם כל שמי מיכל קורלנד, אני נשואה, אמא לשלוש בנות, גרה בקרמיאל, תושבת הצפון כל השנים, ואני עשיתי את השינוי ונכנסתי לעולם הנדלן לפני כ-16 שנה. אני חיה, נושמת, עובדת באזור. הצטרפתי למשרד רימקס חלוצים בנהריה לפני 16 שנה. הייתי סוכנת נדלן, הפכתי להיות שותפה, שותפה של מרסלו גלאז. אנחנו שותפים היום בשלושה משרדים, נהריה, אקו, מעלות, שותפים גם במשרד בקרמיאל. לאחרונה חתמנו זיכיון גם על משרד בשלומי, ואנחנו בשלבים של פתיחת משרד גם בקריית שמונה. הרעיון הוא באמת שיש לנו כל כך הרבה מה להציע באזור הצפון, והנדלן פה תוסס וחי ונושם. אני בעצמי משקיעה שנים רבות בעולם הנדלן ובתחום הנדלן, ככה שעולם המשקיעים מאוד מאוד קוסם לי, מאוד מוכר לי. אנחנו חיים ונושמים נדלן, ונשמח להציג לכם פרטים על העיר המדהימה הזאת שנקראת היום נהריה. היקפי הבנייה המטורפים שקיימים כאן, היקפי בנייה, התפתחות מדהימה, אנשים נפלאים, ים, כחול, וכל הטוב שיש כאן להציע.
נהדר. אז אני מציע שישר ניכנס לתוך העיר, ואת יודעת, העיר שאני לא הבנתי, עוד פעם, אני אמרתי את זה כבר בהתחלה, אני לא הבנתי את ההיקפים. אמרתי לך שכל מטר שנסעתי פה, או מנוף, או בניין חדש, או שלטים של התאגדויות של התחדשות עירונית, בהיקפים שלא יודע אם מישהו בארץ יודע שזה קורה פה. מה גורם לנהריה שיהיה בה כל כך הרבה בנייה? זאת אומרת, מה, יש כזה ביקוש, יש כל כך הגירה חיובית לתוך העיר, מה קורה היום בנהריה?
אז קודם כל אני חושבת שהעיר הזאת עברה תהפוכה ממש בשנים האחרונות, ואני חושבת שסוף סוף מגלים אותה. עיר מדהימה ביופיה, שיושבת על קו החוף, בנקודה אולי הצפונית ביותר של המדינה, עם חוף ים משגע ואוכלוסייה מדהימה. עיר שיש בה הטבת מס של 12%, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי, כי אנשים שרוכשים כאן נכסים ודירות יודעים שבסוף המשכנתא גם משולמת באמצעות החזרי מס שלא משולמים, וזה יתרון אדיר. והעיר הזאת עברה, כמו שאמרתי, תהפוכה אדירה, בעיקר בהבנה שצריך להחזיר את התיירות לאזור הזה, שיש הרבה מה להציע באזור הזה, מעבר לכבישים שמתפתחים ונדבר על זה, והתחבורה שמתפתחת פה באזור וכביש 6 העתידי שאמור להגיע.
את אומרת, סליחה שאני קוטע כן. אותך, את אומרת תיירות. לא ראיתי פה איזה 100 בתי מלון, נכון. לא ראיתי פה משהו שהשתנה מאז שאני הייתי בצבא והייתי מסתובב פה, לא ראיתי כאן משהו שהוא קשור לתיירות, אז מה בתיירות?
אז בוא נתחיל, אחד, שדווקא נפתחו כל החופים, היה איזשהו שינוי והבינו שכן צריך לפתוח את כל החופים הנפלאים האלה ולפתוח אותם ולפתוח את התיירות, ומשקיעים בזה היום המון לאחרונה, ואנחנו נראה יותר ויותר בתי מלון. אנחנו מכרנו לא מזמן פה בית מלון באזור, ויש פה הרבה בתי מלון שיפתחו ויוקמו. יש הרבה דירות שהפכו להיות דירות Airbnb, דירות נופש, ואני חושבת שבעיקר, הנה, אנחנו מרגישים את זה עכשיו אחרי הקורונה. הישראלים הבינו שתיירות הפנים היא תיירות נהדרת ונפלאה.
גם אין להם ברירה.
נכון, אבל הם גם הבינו...
למרות שאני רוצה להגיד לך שחזרתי שבוע שעבר, עברתי, נסעתי בטעות עם הרכבת מתל אביב, שדה תעופה, אין מקום להחנות זבוב.
כן, אבל יחד עם זאת, לא כולם רוצים לרדת רק לדרום ורק לאילת, ויש גם מה להציע בצפון. והצימרים באזור הצפון תמיד פרחו ותמיד שקקו ותמיד תמיד הייתה תפוסה מלאה. ונעריה יש לה הרבה מה להציע, גם כמו שאמרתי, גם מבחינת החופים. יש מרינה חדשה שאמורה להיבנות באזור, יש כבר צפי ותוכנית לנושא הזה.
או בחלק
ממש
אחר?
קרוב, בין המרכז לאזור הצפוני של
את
העיר.
את יודעת, אנחנו ירושלמים שהיינו באים לפה, והייתי בתור נער בא לפה, משפחת גביאזדה הייתה פה. אני זוכר את הבריכה של המים הקרים, זה היה האטרקציה שלי והחוף. השאלה מה השתנה מאז?
אז אני חושבת שהיום היא כמו עיר כוכב כזאת, אפשר לבוא לנפוש בה, ומכאן לצאת לכל האטרקציות והתיירותיות שיש פה באזור, אם זה אזור ראשני קרא, והכו כמובן, הכו עתיקה שיש לנו מדרום, וכל אזור הגליל המערבי שהוא יפהפה עם, עם התיירות שקיימת בה, אם זה עם הנחלים, ואם זה עם הפלאי טבע המדהימים שיש פה, וזו עיר מדהימה שכיף כיף להגיע אליה. אז מבחינה תיירותית, כן, היא תפסה תאוצה, הבינו שגם כשיש תקופות של אולי, לא יודעת אם להגדיר את זה כמלחמות, אבל כל מיני מבצעים כאלה ואחרים, אז היום כל המדינה חשופה לזה, ולא רק נערי הצפונית.
אז עוד מעט יהיה לנו פה עוד פעם את החזרת הכיכרות, את הכרכרות עם הסוסים.
יכול להיות, יכול להיות. אנחנו נציע את זה לראש העיר המדהים שלנו.
אני חייב לשאול אותך עוד שאלה.
אבל זה רק נושא התיירות. אנחנו עוד לא הגענו באמת למה עוד מושך את האנשים לגור כאן.
אז לפני שאת תגידי עוד מה מושך, את יודעת שגם שאני מלמד השקעות נדלן, וגם שאני בודק מקום, למשל שאני בחיפה, אני מסתכל על שכונות ואני רואה מקומות תעסוקה והכל, וואלה, הסתובבתי פה, אין מקומות תעסוקה.
נכון.
אפילו שטראוס המפורסמת, נכון. או היה מפעל הנקניקים פה, זוגלובק נדמה לי, שהיו מעסיקים גדולים, שטראוס היה מעסיק ענק, אז בביקור הקודם שלי, על המקום של המפעל של שטראוס, הייתי בביקור אצל אלכס, החבר שלי, בבניין בפנטאוס מאדים. זאת אומרת, המקומות תעסוקה פה נגמרו, ולא כל מקום תעסוקה הוא קרוב. אז מה כן מושך פה את האנשים?
אז באמת נגענו בתיירות, ובוא ניגע קצת בתעסוקה. גם פה יש איזה שינוי, ואנחנו נדבר עליו. בעיקר אם אני מסתכלת על נדלן והשקעות, אז תמיד אנחנו צריכים להסתכל קדימה, ולראות מה קיים היום, ולאן זה יכול להתפתח ולגדול. היום אנשים, באמת, אין פה מקומות תעסוקה רבים באזור הזה. אני מדברת על העיר, על העיר עצמה. באזור יש. באזור יש אזורי תעשייה, כמו תפן, למשל, ברלב, קרמיאל, שמושכים אליהם לא מעט אנשים ותעסוקה. מעבר לזה, אנשים עובדים באזור חיפה, אזור הקריות, ונהנים וחוזרים.
אז את אומרת שהרכבת, אז התחבורה עזרה.
יש פה תחבורה, יש פה גם את הרכבת, יש פה את כביש 89 החדש שנפתח, ממש לאחרונה. יש את כביש 22 שפתח פה צירים נהדרים מאזור חיפה קריות לכיוון נהריה.
כביש 22 מדברת על עוקף קריות.
נכון, שזה פתח צירים מדהימים.
שאני הגעתי בו היום והגעתי ב-no time
נכון.
מחיפה לנהריה.
עכשיו זה לא שאין פקקים, יש פקקים בשעות מסוימות שמאוד מאוד קשה עדיין להיכנס לעיר ולצאת ממנה. אבל ככל שהזמן עובר, קל יותר, ואם אנחנו מסתכלים קדימה, ובעיקר נקודה מאוד משמעותית, זה כביש 6 העתידי. שיגיע ממש לאזור קברי, תכף נדבר גם על אזור התעשייה המתפתח שם שיקרה, וזה באמת אמור לפתוח את כל הצירים.
יודעים כבר מתי הוא יגיע?
בשנים הקרובות, אנחנו יודעים שהעסק הזה מתפתח ומתפתח מהר, למרות שאנשים אומרים, זה לוקח שנים, זה לא יקרה. אני זוכרת שכשהתחלתי להשקיע בקרמיאל לדוגמה, וקניתי שם דירות, והיה איזה צפי לפתיחת רכבת, ואמרו, זה לא יקרה, זה לוקח שנים, זה לא יקרה, זה לא יקרה. ואמרו, ברגע שתגיע רכבת, המחירים שם יקפצו, ואני כשהשקעתי, אמרו, זה לא יקרה. ועובדה שאחרי כמה שנים הרכבת הגיעה, המחירים קפצו, וכמו כולם, קשה מאוד למצוא היום דירות טובות להשקעה. אז הדברים האלה קורים, שוב, כשאתה משקיע בנדלן, אתה לא מסתכל על היום יומיים הקרובים, אתה מסתכל לתקופות קדימה, וכביש 6 יגיע לאזור שלנו, ויפתח פה את כל האזור מבחינה נדלנית, והמחירים שבאזור יקפצו, ימשיכו לקפוץ, כי המחירים פה עולים. זה לא שיש פה ירידת מחירים, ההפך, אנחנו כל הזמן בעליית מחירים, והביקושים פה הם מאוד מאוד טובים. אתה לא רואה סתם מנופים בכל מקום, ואתה לא רואה בנייה אינסופית. יש פה הרבה מאוד לקוחות שרוכשים פה, אם זה כמובן...
השאלה הרוכשים, סליחה שאני עוצר אותך, הרוכשים בעיקר, אם אנחנו מסתכלים על ההיקף הגדול של הרוכשים, זה end users כאלה שקונים לגור, או שזה משקיעים שקונים לצורכי השקעה?
אני חושבת שהרוב הגדול זה אנשים שרוצים לגור פה באזור, אנשים שקונים נכסים למגורים, משפרי דיור, זוגות צעירים. זה הרוב הגדול, ויש גם חלק בלתי מבוטל של משקיעים שגילו את הפוטנציאל, בעיקר בשנים האחרונות בעיר הזאת. אני יכולה להגיד לך שאין דירות להשכרה, אנחנו מזכירים כמויות מאוד מאוד גדולות של נכסים ודירות, ויש ביקושים אדירים לנושא הזה, כרגע יש חוסר. וכמו שאמרתי, זה גורם לעליית מחירים, גם בשוק הנדלן, גם במחירות וגם בסחירויות. השוק הזה רק עולה. ושוב, אם אני מסתכלת, רוב האוכלוסייה זה באמת אנשים שבאים לגור ולהתפתח וליהנות מהטבות המס וליהנות מהעיר האדירה. המדהימה הזאת, וכן, עיקר התעסוקה היא בחוץ, אבל אנשים גרים פה והעיר לא מפסיקה להתפתח ולגדול. ויש משקיעים שפשוט גילו אותה ונהנים מהטבות מדהימות.
אני רוצה לשאול עוד משהו. אחד הדברים גם שזה מאוד בולט שראיתי פה, זה נושא של התחדשות עירונית. ואת יודעת, זה אפילו הפתיע אותי, בגלל שתמיד מדברים על רמת גן, מדברים על ראשון, מדברים על כל הערים בשיחה על התחדשות עירונית, וזה כאילו יש איזה עיר בצפון שאף אחד לא יודע עליה, וכל גדר שנייה שאני הסתובבתי, גם עכשיו שנכנסתי, סך הכל נכנסתי מהכניסה טיפה יותר דרומית לגעתון, ונכנסתי, הרי זה מוביל אותי מהרחוב המקביל, ועל הדרך, היו, יש שלושה שלטים כאלה, גדרות כאלה מגודרות עם שלטים של התחדשות עירונית, מה קורה פה בתחום הזה?
אז זהו, במקביל לשכונות החדשות שנבנות, בוא נעשה רגע סדר קצת לגבי מה נבנה כאן, ואז נדבר על התחדשות עירונית, כי זה באמת נושא מאוד מאוד מעניין. יש פה שכונות חדשות שנבנות. בכלל, העיר עצמה אמורה להגיע בשנים הקרובות, ממש להכפיל את עצמה, להגיע ל-120 אלף תושבים.
היום כמה היא?
בסביבות ה-70. 60-70 אלף, 70 אלף, אנחנו חושבת שאנחנו גדלים כל הזמן. יש כרגע צפי לעוד איזה 11 אלף יחידות דיור, חלקם כבר נבנות, חלקם במכרזים קרובים, ובהצעה קרוב, ובנוסף להתחדשות עירונית.
מאיזה ערים באים לפה?
כן, בטח. אנחנו קודם כל מקומיים כמובן, הרבה מגיעים גם מאזור קריות חיפה לבוא ולגור, אמרנו יש פה טובות מס, והעיר הזאת מדהימה. ועדיין אם ניקח אולי, למרות שהיום זה כבר פחות, אבל המחירים יותר נמוכים מאזור חיפה למשל, אנשים שעוברים מאזור אקו, קרמיאל, חבר'ה שהגיעו אלינו גם מאזור צפת כמובן, נצרת, כל האזורים האלה אנשים מגיעים לנהריה, וגם מאזור ההתיישבות הכפרית, אזור ההתיישבות הכפרית, אנשים שכאילו היו בבתים כפריים, בתי קרקע גדולים, הילדים עזבו את הבית והם רוצים את העיר ואת ההטבות שיש בעיר והקרבה לים, אז בהחלט מגיעים אלינו. אז אם אני מסתכלת, רגע, יש את אותם שכונות חדשות שנבנות היום ולא מעט, חלקם הם מחיר למשתכן בשילוב של שוק חופשי, ואלה המכרזים האחרונים שיצאו בשנים האחרונות, הם משכו לפה הרבה, הרבה מאוד, גם זוגות צעירים וגם משקיעים, כי חלק מהרוכשים אמנם של המחיר למשתכן, אולי לא יגורו פה בשנים הקרובות, אבל בהחלט יזכירו את הדירות. והרבה הרבה זוגות צעירים שזכו פה להטבות מיוחדות ומעבירים את החיים שלהם אלינו לעיר. אז זה המכרזים שיצאו.
יש פה גם התפתחות, סליחה, עוד פעם, אני כל פעם עוצר אותך, ושזה דברים שמסקרנים אותי. את יודעת, יש מקומות שעשו, שאני מדבר על חריש, מדבר על כל מיני מקומות, גם על קריית גת, שעשו שם את התוספת של קרמי גת, שכחו. שכחו לעשות בדרך חינוך, שכחו לעשות בדרך הרבה דברים.
נכון. אני דווקא אתן דוגמת השכונות האלו, יש לנו שלוש שכונות באזור המזרחי קצת של העיר, זה קרוב יותר לבית החולים ולכביש החדש שנפתח, שזה שכונת יצחק שמיר, אריאל שרון ושימון פרס, שכמו שציינתי, חלקם באמת זה מחיר למשתכן וחלקם זה שוק חופשי. והשכונות האלה מתוכננות בצורה בלתי רגילה, אם זה מרכזים מסחריים מקומיים, אם זה בתי ספר, גם יסודי, גם תיכון חדש, גם גני ילדים, הרבה מאוד השקעה, לא רק בבנייה, אלא גם במה שאמור להיפתח מסביב ולתת שירותים לשכונה הזאת. נכון שהדברים האלה לוקחים זמן, אבל הם בהחלט מתפתחים וגדלים ביחד. כשאנחנו התחלנו לשווק את השכונות החדשות שם באזור, וככה היה צפי לכביש 89 החדש, אמרו זה יקרה, זה לא יקרה, עובדה שזה קרה, וזה קרה עוד לפני אכלוס אפילו של שלבי א' של השכונה. זאת אומרת שהדברים קורים, הם קורים, הם מתפתחים, יש כבר בית ספר חדש שנבנה, והשכונות האלה מתוכננות לא רק לבנייה, אלא לתת את כל השירותים הקהילתיים, בתי כנסת, חינוך, כל מה שנדרש, באמת כדי שהאנשים יהיה להם כיף לגור בשכונה, ויהיה להם את כל הקיום.
זה זאת אומרת הרדת, אחד הדברים שאנשים צריכים, זה בתי קפה, זה נושא של נגיד קולנוע, עכשיו אומנם קורונה, כן? יש פה את כל הדברים האלה?
יש את כל מה שנדרש, אם זה בתי קפה ומסעדות, בעיקר באזור הים, שכיף ותמיד מלא, בעיקר בסופי שבוע, למרות שלא רק. וכן, יש את הקניונים של נעריה, יש בית קולנוע, כל מה שצריך, יש חל תרבות, כל מה שצריך יש בעיר הנפלאה הזאת, גם עניין של תרבות. נכון שמי שרוצה יותר תרבות שונה, אז צריך אולי לצאת, אבל אני לא יודעת, אני חושבת שהיום התרבות קיימת בכל מקום, בכל עיר, ויש את זה גם כאן. אז דיברנו קצת על השכונות החדשות, שבאמת מקבלות המענה.
בואי, תצריך רגע את השכונות. אני חושב שבואי נעשה אני... סדר בשכונות. Mm-hmm. בואי נלך באמת, נתחיל למפות לאנשים את השכונות.
אוקיי.
Okay. בסופו של דבר, אנשים רוצים להבין מה יש בעיר הזאת, אוקיי? ואת, שעשינו את ההכנה, את בחרת להתחיל מדרום.
כן.
נכון? אז בוא נתקוף את זה לאט לאט, ונחזור בסוף חזרה ליצחק שמיר ואריאל שרון והכל.
אז מעולה.
אז בואי נתחיל באזור הדרומי, מה יש לנו שם?
אז יש לנו את השכונה הדרומית יותר, שנקראת עין שרה, יש לנו את רחוב השקט ושזר, חלקם בניינים, כן, חלקם רואים ים בצורה בלתי רגילה, קרובים מאוד לשווה ציון, חלק למגרשים המדהימים והקרקע והחקלאות וחלק לים, אז יש לנו שם גם דירות חדשות וגם דירות ישנות יותר. יש לנו באזור הזה של עין שרה הרבה מאוד בתי קרקע, קוטג'ים, דו משפחתיים, מאוד מבוקשים, מאוד קשה למצוא היום, המחירים עלו בצורה בלתי רגילה.
בסדר גודל של מחירים שם?
של קוטג'ים ודו משפחתיים, היום זה כבר מעל 2 מיליון שקל ומעלה. אם עוד היה ניתן למצוא בעבר מחירים יותר נמוכים, היום זה כבר כמעט בלתי אפשרי. שוב, כמובן, תלוי בגודל, כן, יש בנייה רוויה, חדשה, ישנה יותר. זה אזור הזה, אזור מאוד מבוקש.
מי האוכלוסייה שגרה באזור הזה?
הרבה משפחות צעירות, הרבה משפחות וזוגות צעירים.
מעולה.
יש לנו את השכונה היותר, בעצם אם ניקח, נצפין קצת, אז כל אזור המרכז, מרכז העיר, מאופיין, הוא באמת ככה, אזור מאוד מעניין.
זה אזור שאנחנו יושבים בו כרגע.
נכון, אנחנו יושבים ממש בגעתון, בדיוק. אז האזור הזה הוא מאוד מעניין, אנחנו תמיד מגדירים אותו אולי בין אזור קפלן לחניתה, ככה הרחובות העיקריים, אבל זה אזור שהבנייה בו היא מאוד מעניינת. יש לנו גם בנייה ישנה, גם בניינים חדשים, זה לצד זה, מגרשים של בתים ישנים, דירות חדשות, דירות שיושבות ממש קו הים ורואות ים וכל הבנייה שנמצאת מאחוריה. כמובן, הרבה בתי ספר, הרבה גני ילדים, אבל זה למשל מאפיין גם משפחות, גם זוגות צעירים, גם משפחות, פחות אולי זוגות צעירים, המחירים הרבה יותר גבוהים ומשמעותית.
סדר גודל.
תלוי, זה תלוי, יש הרבה בנייה ישנה וחדשה, ודירות 4 חדרים ישנות יכולות לנו כמובן מעל 1 מיליון, ואולי אפילו מעט פחות, היום קצת קשה למצוא.
אם זה נכון להגדיר שבו יושבת האוכלוסייה ותיקה?
ובנייה חדשה מגיעה ל-1.4-1.5. כן, אוכלוסייה ותיקה, כמו שאמרתי, זה מופיין גם במשפחות, אבל גם באוכלוסייה ותיקה יותר, וגם באנשים מבוגרים יותר, שרוצים את מרכז העיר, ורוצים את השירותים הנפלאים שיש להציע, וליהנות מכל העולמות, והמחירים של הדירות החדשות הן משמעותיות יותר יקרות. דיברנו 1.4-1.5, 4 חדרים, אפשר למצוא היום 5 חדרים, 1.7, 1.8 ומעלה. שוב, ככל שמתקרבים לים, אז כמובן המחירים עולים. קשה מאוד למצוא היום קו ראשון לים. כל דירה כזאת נחטפת, כל פנטאוז היום נחטף. אז אלה המחירים. אם אנחנו נצפין עוד, אנחנו נגיע לשכונות של עמידר, ונגיע שזה בעצם הצד הצפוני, אבל יש גם שכונה חדשה ומפתיעה באזור הצפוני של העיר, שכונת תחזיב המוכרת, שכונה שבעצם בהתאבות בשנים האחרונות, ההתחלה הייתה לא פשוטה, היום זו שכונה שמבחינת נדלן לא נותרו בדירות, בטח לא בשלבים הקיימים, כמעט ולא. דירות שיושבות ממש קו 300 מטר מהים, לשמורה הכי יפה שיש אולי בארץ,
תחזיב היסטורית,
השמורה הכי מדהימה שיש, קו הים, מכל דירה כמעט רואים היום ים, וזו שכונה שנכון שהיא עדיין בהתאבות, עדיין המרכז המסחרי שם עכשיו רק יתחיל לקום, וגני ילדים אמנם כבר מופעלים, בית ספר עדיין לא, קווי תחבורה משתדרגים שם באזור, אבל זו שכונה שאין ספק שהיא רק מפתיעה לטובה, והיא תמשיך והמחירים שם ימשיכו לעלות.
ומי גר שם?
מעניין, היא משכה לתוכה הרבה מאוד משקיעים, הרבה מאוד משקיעים בתחילת הדרך. היא משכה לתוכה קבוצה של אוכלוסייה שרצתה את השקט, כי זו שכונה שיחסית מבודדת מהעיר. אתה אומנם חי בעיר, אבל ממש נהנה מכל העולמות. גם הרבה תושבים שמגיעים מאזור ההתיישבות, שהבתים כבר גדולים עליהם ורוצים איזושהי דירה ככה, קו ים, שקט, אז בהחלט מגיעים לאזור. שכונה מאוד מאוד מפתיעה, ואנחנו רק נמשיך ונשמע עליה. יש שם עוד קרקעות לבנייה, קבלנים חדשים שנכנסו והיכנסו לאזור. מאוד מאוד מעניינת. גם
זה
למשקים.
זה קרקעות שהן קרקעות מנהל כאלה?
לא, לא.
שהן שווקות? או
פרטיות.
זה קרקעות פרטיות?
קרקעות פרטיות. יש שם בתי קרקע שיבנו, מגרשים שנמכרים שם היום במחירים משמעותית גבוה. היא בעצם מכוונת לאוכלוסייה מסוימת, וככל שהשנים עוברות, היא גם תצליח לעמוד בזה לדעתי.
בואי תתני כמה מילים, בלעת את שכונת עמידר ככה.
שכונת עמידר זה השכונה הישנה יותר בעיר, השכונה הצפונית, מאופיינת גם בהרבה בתי קרקע, הרבה רביעיות, הרבה...
איזה רחובות את מדברת, בין למה?
כל האזור של רסקו, כל האזור הזה, שיש שם בתי קרקע יפהפיים, והאגודה כמובן באזור הזה, ונחלות. ומצד שני, יש שם גם את האזור של בורחוב, אזורים שהם שכונות ישנות יותר, מבחינת בנייה רבויה ישנה. אבל גם שם, זו שכונה מעניינת, כי היא קרובה מאוד, הקרבה שלה לים היא משמעותית, ואם אנחנו מסתכלים קדימה ורואים שבעצם ההתפתחות של העיר היא לכיוון מזרח יותר ומערב, אז השכונה הזאת כנראה תתפוס בשנים הבאות תאוצה נוספת.
אבל היא כרגע...
אני לא מדברת כרגע על הווילות...
את מדברת אליה בסוג של סטנדביי כזה, היא משהו שעכשיו כרגע...
בעיקר על הבנייה הרבויה או רביעיות, כי אם אני מסתכלת על הבתי קרקע שם, זה משהו אחר לגמרי, והמחירים שם גבוהים. אבל כן, היא בהחלט מעניינת. ואם אנחנו מסתכלים עוד פעם מזרחה, הולכים קצת יותר לאזור המזרח, אז שכונת נהריה ירוקה וכל השכונות המזרחיות.
מזרחה, אנחנו מדברים מזרחה גם לכביש, נכון?
נכון. מזרחה לכביש 4. יש שם את שכונת נהריה ירוקה, שכונה שנחשבת לשכונה יחסית חדשה, עם בנייה רבויה חדשה של השנים האחרונות. ויחד עם זאת, עכשיו נבנות השכונות החדשות יותר. ובמקביל יש את השכונות הישנות, אם ניקח את רגום, ממשלתי וכמובן טרומפלדור, שאלה השכונות הישנות, ואלה בעיקר, בעיקר אזורים שההתחדשות העירונית והפינוי בינוי שם, מה שדיברת קודם, כבר תופסים תאוצה.
אתם בעצמכם שכונות... מחתימים שם.
נכון, היום
פעם
אנחנו...
פעם שעברה שהייתי פה, בדיוק הלכתם להחתים שם
בטרומפלדור. שכונה טרומפלדור היא שכונה מאוד מאוד מעניינת, אנחנו כבר התחלנו להחתים שם פינוי-בינוי, דירות...
כרגע מגרים שם, מסוג האוכלוסייה שגם
זה שם? זה אוכלוסייה הוותיקה יותר של העיר, אוכלוסייה במצב אולי סוציו-אקונומי קצת פחות...
בינוני ומטה.
בינוני ומטה. יחד עם זאת, זו ההזדמנות באמת להפריח את השכונה, הזאת. וההתחדשות עירונית תעשה שם רק טוב. אני חושבת שלאחרונה, עוד פעם בשנים האחרונות, גם המשקיעים גילו אותה, גם אותה וגם את השכונות האחרות, כי המחירים היו שם ברמת מחירים נמוכה. אם אנחנו מדברים על 400, 450, 500, 550 לאחרונה, והמחירים ימשיכו לטפס. אני מדברת על הדירות הקטנות, 2 ו-3 חדרים, שכונות ישנות יותר. ושוב, ההתחדשות העירונית, הפינוי-בינוי, יעשו שם רק טוב לשכונות האלה. הם יוקמו באמת בסמוך לשכונות החדשות שכבר נבנות. אתם יודעים, כשיש מובלעת נדלנית של שכונה ישנה, אל מול שכונות חדשות שקמות ממש לצידה, אנחנו מבינים לאן המחירים הולכים. אז מאוד מעניין מבחינת השקעות.
יפה. אז בואי נחזור חזרה רק ונסכם את השכונות, עם השכונות שפתחת בהן בעצם, עם שכונות שמעון פרס, יצחק שמיר ואריאל שרון, ואת אומרת שאלה שכונות שהן החלק הצפוני יותר, נכון? שהן שכונות ש...
מזרחי, צפון מזרחי.
כן, צפון מזרחי כמובן, אנחנו עברנו למזרח, שהן שכונות שבעצם נבנות ממש בצורה יסודית, עם מחשבות של תעסוקה, של פנאי, חינוך וכל השאר. מה קורה עם השכונות האחרות בתחום של חינוך וכל הדברים האלה?
אני חושבת שיש היום מענה כמעט בכל שכונה, לגבי כל מה שנדרש, אם זה חינוך ומוסדות וכולי. אין היום... שוב, דיברנו על שכונת תחזיב, שכרגע המוסדות שם עדיין בבנייה, וזה ייקח טיפה תהליך של זמן, אבל עדיין בכל שכונה יש בסופו של דבר את המענה של כל מה שנדרש. היום בכלל אני חושבת שגם הטבעות מדברות על זה, גם הקרקעות של שילוב ועירוב שימושים, הכל הולך לכיוון
אז,
ש...
אז את מגיעה בדיוק למה שרציתי כן, לשאול אותך.
כן, שבעצם כל שכונה הופכת להיות, נותנת את כל המענה הנדרש, אם זה מבחינת מסחר, והיום גם אוהבים בעירוב שימושים להכניס גם משרדים ותעסוקה.
בואי תסביר רק לאנשים, את יודעת, את אומרת עירוב שימושים, כן. לך ולי זה ברור, לא בטוח שכל מי שמאזין לנו יודע מה זה עירוב שימושים.
אז מה שפעם באמת היו, נגיד, רק בנייה רוויה, או רק בניינים, או רק...
רק למגורים.
רק מגורים.
רק לייעוד אחד.
היה ייעוד רק של מגורים, או ייעוד אחר היה אך ורק למסחר, או אך ורק לתעסוקה. אז היום הבינו שהקרקעות צריכות להיות, או חלקם לפחות, משולבות. אני חושבת שגם הקורונה עשתה עם זה חסד. אנשים רוצים לגור במקום מסוים, לרדת למטה ושיהיה להם את כל השירותים הקהילתיים שהם רוצים.
וזה לא רק בנהריה, אנחנו מדברים ארצי, אנחנו מדברים ברמה התכנונית הארצית.
חד משמעית, מבינים את זה בכל מקום. ורוצים לצאת למשרדים שהם קרובים למקום המגורים, רוצים לרדת למטה למסחר ומסעדות, או כל דבר שהוא קרוב לבית ולא מצריך עכשיו נסיעה או איזושהי יציאה מהשכונה. ככל שהזמן יעבור, ואנחנו ככל הנראה נגיע לשכונות יותר ויותר כאלה.
שאני מסתובב, אחד הדברים שהטריד אותי, אני חלק מהיופי של נהריה, ככה גם זכרתי אותה, זה שהיא לא עיר עם בניינים גבוהים, וזה עיר שיש לה נוף פתוח ואוויר ואור והכל. האם אנחנו לא הולכים לכיוון שאנחנו נסתובב פה כמו בתל אביב, והכל יהיה פה בניינים גבוהים וחשוך למטה על הרצפה, זה לא הולך לכיוון כזה?
לא מאמינה שזה יקרה, אבל יחד עם זאת, כן, העיר הולכת לכיוון של מגדלים. אנחנו לאחרונה נתקלנו פה בכמה וכמה מגדלים שבאמת העיר הזאת לא ידע קודם, אבל עדיין אני חושבת שהמרחב שיש כאן, האוויר, הקרבה לים, הגליל, זה משהו שאי אפשר לקחת מנהריה. ונכון, ככל שיעבור הזמן, יהיו פה גם בנייה נמוכה יותר וגם בנייה גבוהה יותר, אבל אנחנו בטח ובטח לא מתקרבים למה שקורה באזור המרכז, וטוב שכך. אני מאוד מאוד אוהבת לגור, לעבוד, לחיות, לנשום את האזור הזה. ויש עוד הרבה כמוני.
ברוך השם. תקשיבי, אני רוצה להתחיל לסכם את הפודקאסט הזה, למרות שאת רואה, שאמרת לא נגיע ל-40 דקות, כנראה לא נגיע. אבל זה לא משנה, אנחנו עושים בדיוק את מה שצריך. כמו שאני מבין, ותתקני אותי, שיש לנו עיר שהייתה הרבה זמן בסוג של איזו עלתה כזאת, סביב כל מיני מחשבות
אני
של...
אני קוראת לזה הקפאה.
כן, הקפאה שזה גם הנושא שכאילו היא העיר שמפגיזים, שמפגיזים מהצפון.
נכון.
היא העיר הראשונה, כולנו זוכרים את הפיגוע המחריד שהיה פה בחוף. נכון. שאנחנו בטח הזקנים, כן, לא, אנחנו הוותיקים זוכרים את האסון הנוראי הזה של אלה שירדו מהחוף אז. והעיר שחטפה המון קטיושות, או אז מה שירו עלינו מלבנון. אני חושב שהעיר הזאת, לפי מה שאת מתארת לי, הפוטנציאל שניהלה, גם כל התחבורה שהציינת, זה מזכיר לי את מודיעין ברחוק, מודיעין שאני אמרתי פעם בטלוויזיה, בערוץ 10, התוכנית הראשונה שהשתתפתי בטלוויזיה לפני כמה שנים, אז שירה פליקס, שאמרתי שאין בעיר הזאת כלום, זאת אומרת, אין משהו מיוחד, ובכל זאת היא מתפתחת, היא אמרה לי, תגיד מהר משהו אחר, אז אמרתי, לא, יש בה היכל תרבות נחמד, יש בה קניון נחמד, אבל אין בה דברים גדולים, אבל יש בה תחבורה. ואני חושב שאחת המתנות שהעיר הזאת קיבלה זה התחבורה, ושהתחבורה קירבה אותה למרכז הארץ. אז היום יכולים לגור פה, ויש פה את התחנת רכבת, ואוטוטו, שהיא יותר טובה אפילו מכביש 6, ויש את כביש 6, ויש את, כמו שאמרת, כביש 22, הקשבתי לך על כל המספרים שאמרת, ובעצם זה עזר, ואני חושב שזה אחד הדרייברים הכי חזקים שפיתחו את העיר הזאת, וכמו שאמרת, יש בה פוטנציאל של תיירות, למרות שהיום שמעתי שהמילה, קראתי באיזה מאמר שכתב קובי חיון, חבר שלי, שפוטנציאל זה דבר שאסור להגיד בה, שזה חוסם, אבל יש בה פוטנציאל של ההתפתחות של הנושא של התיירות עם ה-Airbnb והכל, כאשר אני כבר מזהיר את המשקיעים, Airbnb זה סוג של ניהול אחר, צריכים לדעת לנהל את זה, שכמובן
אנחנו בקשר היום עם חברות שעושות את זה, ואנחנו פשוט רואים את הענות שיש, בעיקר למשקיעים שמגיעים מאזור המרכז, ויש להם את שני אפשרויות, או להזכיר באמת לטווח ארוך ולקבל תשואה קבועה, או תשואה שגדלה קצת עם הזמן, או באמת להזכיר את זה בצורה הזאת, זה דורש ניהול, צריך חברה טובה שתנהל, אנשים טובים שיעשו את זה, ופשוט ליהנות מהרווחים.
אז אם אני ככה, ואני רוצה לסכם את זה עכשיו, מקשיבים לנו הרי משקיעי נדל"ן, זה רוב האנשים שמקשיבים. אם היום יש לי 500, 600 אלף שקל, איפה אני קונה פה באזור של
יותר נהריה? יותר בשכונות המזרחיות, וגם קצת קשה.
שאמר, טרומפלדור
קצת, כן, אנחנו עוד פעם, בגלל ההתחדשות העירונית, אז מן הסתם המחירים גם שם היום כבר
עולים. שכבר אנחנו עולים. בתהליכים של החתמה.
נכון, ברגע שיש החתמה, אז כבר המחירים עולים, אבל עדיין
אבל רגע, בוא נהיה אמיתים, כן, כלפי כן. האנשים. נכון שעכשיו התחלנו זמן, תהליכי החתמה, אבל זה לא מחר.
נכון, זה ייקח זמן. אנחנו מדברים על תהליכים ארוכים. צריך לקחת צפי לפחות של בין 8-10 שנים כל תהליך כזה, וצריך לוודא שהוא אכן יוצא לפועל. ואנחנו מדברים על לא בעוד 8-10 שנים הבניינים החדשים כבר קמים ועומדים, זה יכול לקחת אפילו עוד קצת זמן. אבל שוב, בוא נראה את האלטרנטיבות שקיימות היום. אם אני נהנית מצועה בכל מקרה על הדירות האלה של 3.5 או 4% צועה, הדירה עדיין בבעלותי, זוכה מצועה קבועה, אנחנו ולא חסרים, כמו שאמרתי, דיירים. אז מצד אחד אני מקבלת צועה כזאת לאורך השנים, מצד שני, אם ניקח בחשבון את עליית ערך הנכסים ללא קשר בכלל להתחדשות עירונית, אז בכל מקרה אנחנו עומדים על ברך ממוצע של 4% שנתי. עליות ירידות, אבל זה הממוצע. אז אני גם זוכה ל-4% עליית ערך, גם זוכה ל-3.5-4% תשואה על הדירה באופן קבוע, וגם התחדשות עירונית תיכנס לתמונה, אז כנראה שהמכפיל שם יהיה משמעותי. אז יש לנו רק מה להרוויח מהנושא הזה.
אז הסדרי גודל של השקעות בבתים ישנים יהיו בין 500 ל-800, לא, בעצם את מתקנת אותי בין 600 ומשהו
ל-800 אלף שקל עם תשואה של 3.5 ו-4%, ואולי אפילו 4.5%, תלוי בדירות.
ואם אני היום רוצה לקנות פה דירות חדשות, כמה מלאי באמת? יש כל כך הרבה דירות שעדיין אפשר לקנות?
אז יש, מצד אחד יש מלאי, מצד שני
או שאני מוצא את עצמי מתחרה מול האנד יוזרס?
אז קודם כל יש, ויש גם צפי עכשיו לכמה וכמה פרויקטים חדשים וטובים שיכנסו פה בעיר, ויש לנו מה להציע, ואני חושבת שהמשקיעים פשוט יכולים לבוא וליהנות מהעיר הצפונית, ככה ופשוט ליהנות מהשקעות טובות, ולאורך זמן רק ליהנות מצועות שיגדלו. זו השקעה מצוינת. אני בעצמי משקיעה פה בעיר, לא מעט.
טוב, אז אני אסכם ואגיד שאני נמצא פה במשרד ענק, שיש בו את כל השירותים.
הכל, הכל.
יש פה משכנתאות, ויש פה תיווך, ויש פה ניהול, ויש פה אנשים מקסימים.
שזה הכי חשוב.
שזה הלב של נכון. כל הדברים האחרים.
זכינו באנשים מדהימים ונפלאים, וזה הזמן ככה להודות. יש לנו למעלה מ-70 יועצי נדלן שעובדים בכל האזורים, בכל אזור הצפון, אנשים מקצועיים ונפלאים שנותנים את הכל, ואנחנו תמיד אומרים מכל הלב. אנשים שמבינים נדלן, מבינים השקעות, מבינים משקיעים, הם בעצמם חלקם הגדול משקיע, אז ככה שיש פה באמת בית חם. וכמו שאמרת, אנחנו נותנים היום את כל המענה, אם זה ניהול וניהול נכסים וחיבור לחברות וניהול כאלה ואחרות, משכנתאות, אין לנו לקוח אחד שאנחנו באמת לא מוצאים את הדרך לעזור לו לקנות ולהתקדם. ואני חושבת שזה הזמן להודות. מעבר לזה, כמו שציינו, אנחנו מתעסקים הרבה מאוד ביד השנייה. יש לנו גם פרויקטים חדשים שאנחנו משווקים בכל אזורים בצפון. יש לנו התחדשות עירונית שאנחנו עובדים עליה. יש לנו מחלקה עסקית מסחרית למי שמחפש השקעות ונכסים מניבים. אז גם לזה אנחנו נותנים מענה. בקיצור, זה בית חם שנותן היום מענה לכל עולם הנדלן, ואנחנו שמחים לקבל כאן כל לקוח. אנחנו עשינו אלפי לקוחות מרוצים עד היום, אלפי עסקאות שקורות אצלנו במשרדים, ואנחנו נמשיך לגדול ולהתפתח.
יופי, אז מיכל, אני חושב שמיצינו את העיר, העברנו את המסר, אנחנו בעצמנו נצא לסיור בעיר, ותודה רבה שהזמנת אותי.
תודה, אני שמחה.
את אמרת חיזרת, כן, ואני לא אמרתי את המילה הזאת, אבל תודה שהקפדת עליי ודאגת שאני בסוף אגיע לפה, ואין לי ספק שעוד אנחנו נעשה הרבה ביחד, ותודה לכל מי שהאזין, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
תודה לכולם.
להתראות.